טוב, אנחנו אם כן בספר שמות, בעניין של שליחותו של משה רבנו, בפרק ה'. ואחר באו משה ואהרון, מה זה ואחר? אחר מה? פרק ה', פסוק א'. ואחר באו משה ואהרון, מה זה ואחר? אחר מה שנאמר בפסוק מקודם. מה נאמר בפסוק מקודם? ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחוו. אם כן, הכל מתחיל טוב ויפה, עם ישראל הולך להשתחרר, ודווקא אז מתחילות הבעיות, כן? פסוק א' של פרק ה', ואחר, המילה אחר לעומת המילה אחרי, מה פירושה? אחרי זה אחרי זמן, ואחר זה מיד, כן? זו מחלוקת תנאים, אבל הפשט בדרך כלל בתנך מסתדר עם הדעה שאומרת שאחר זה מיד, ואחרי זה לאחר זמן. כן. מה פתאום? מה זה קשור לעניין גם? רואים פה העם, אז לא היה מעמד הר סיני. אני חוזר על השאלה שלך, כי לא כולם שומעים. אתה שואל מי זה העם? העם זה עם ישראל. מה הבעיה? אתה מקשה מתוך הנחת יסוד שצריך להוכיח אותה, שעם ישראל נהיה עם רק במעמד הר סיני, ובגלל זה יש לך קושי, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. עם ישראל היה עם עוד הרבה שנים לפני כן. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. פרעה נתן לנו את התואר של עם, וייתכן שגם לפני כן כבר היינו עם, כן? הרי במעשה שכם ודינה השם הנאמר והיינו לעם אחד. על כל פנים, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי הזהות הלאומית שלנו קדמה למתן תורה. אנחנו מוגדרים כעם ישראל לא בגלל שקיבלנו את התורה, אלא בגלל שאנחנו בן זרע אברהם, יצחק ויעקב. די פה אולי. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אז מה המוטיבציה של יציאת מצרים לפי הפסוק הזה? למה יוצאים ממצרים? מוטיבציה דתית, כלומר כדי להקריב קורבנות. יש גם כוונה מן הסתם לאחר מכן לשוב מצרימה, כן? כלומר הבקשה היא פה בקשה צנועה, תן אוטונומיה דתית לעם ישראל, כיוון שאלוהי ישראל מבקש שיקריבו לו קורבנות, אז שלח את עמי ויחוגו לי במדבר ואחר כך יחזרו. האם הדבר הזה הוא אמת או לא? ברור שלא, זה תירוץ. ברור שזה תירוץ. אפשר להקריב קורבנות גם בלי משכן. אבל השאלה היא, למה לשקר לפרעה? למה לא להגיד לו ישר את האמת? שלח את עמי לארץ ישראל. למה לא להגיד לו את זה? מה? מה זה לא יעשה את זה? וגם כשהוא ביקש, ויחוגו לי במדבר, הוא כן עשה את זה? הוא לא עשה גם את זה. כן? להראות שגם בדברים... לא הבנתי, מה?
בגלל שגם בדברים הקטנים פרעה לא מוכן להקים ששלושה ימים לצאת בזה, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות משהו ולהוציא אותם.
נו, אז מה משנה? אבל בכל מקרה פרעה מסרב, נכון? אלא בוודאי. פשוט, כשבאים לדבר עם מישהו צריך להגיד לו דברים שהוא מסוגל לתפוס. האפשרות שעם ישראל יצא לחופשי זה נגד כל היגיון. אז הוא לא מתייחס לזה ברצינות. להבין, המושג הזה, שעם ישראל מעבדים יהפכו להיות בני חורין, הוא בלתי אפשרי. זה כאילו דברי לצנות. וצריך שפרעה יתייחס ברצינות לנאמר לו. לכן אי אפשר לדבר איתו במושגים לאומיים. אנחנו מדבר איתו במושגים של אוטונומיה דתית, שאת זה הוא מבין, כן. נכון, נכון, זה מעציג את הקדוש ברוך הוא בזה פן אלילי. לא נאמר לפרעה שאלוהי ישראל הוא גם הבורא. לא נאמר לו. אומר לו, תשמע, יש לנו אלה שלנו, כל עם יש לו את האליל שלו, גם לנו יש אחד, הוא מבקש. אבל מי אמר שאלוהי ישראל הוא גם אלוהי עולם? כלומר, הטענה הזאת שהאלוהות הלאומית שלנו היא משום מה גם בורא העולם, זה לא דבר מובן. הבורא הוא איננו דווקא י' כו' כבני פרו. בתרבות הקדומה, שם הוויה ציין את האלוהות הספציפית של האומה הישראלית. זה לא התברר. גם אחרי מעמד הר סיני. דווקא כן. מה? כן, אבל... זה נכון. אבל המחשבה הזאת, שהאל הבורא, הוא גם אלוהיה של אומה מסוימת, זה דבר שהשכל לא מקבל אותו במבט ראשון. וזה דבר שקשה היה להסביר לפרעו. כלומר, בוודאי, מן הסתם יש להניע שגם פרעו מאמין שהעולם נברא בזמן מן הזמנים על ידי אלוהות מופשטת עליונה. אבל על כל עם ועם מפקד, אם אפשר לומר כך, אל ספציפי קטנצ'יק. אז לכן, במאבק הזה זה מוצג ככה. תשמע, אלוהי ישראל מבקש שיחוגו במדבר, אז תן בבקשה לצאת. לא צריך להכניס לפרעו דיון מטאפיזי שהוא איננו מסוגל לתפוס. לא בגלל שפרעו הוא אידיוט, פרעו הוא אדם חכם מן הסתם, אבל יש מושגים שהם חדשים לגמרי להכרה האנושית באותם הימים, ואי אפשר להשתמש בהם. בוודאי לא המחשבה שעם ישראל מבקש חירות פוליטית. דבר הזה הוא בלתי אפשרי. כן. לא משקר. הוא אומר לו אמת.
לא רוצה
לחוב המדבר. רגע, זה לא פשוט. ואם פרעה היה מסכים, מה היה עושה קדוש ברוך הוא?
היה חוזר חזרה למצרים?
לכאורה כן. אין לנו ידיעה שלא. כן? כלומר, אז הייתה לו בעיה, נאמר. כן? אבל לכל פנים, לפרעה נאמרת מוטיבציה שהיא מבחינתנו שקר. אבל זה לא דבר לא נכון. כן? ודאי שהקדוש ברוך הוא ביקש שהעם ישראל יחוג לו במדבר. כן.
אני אמרו בבקשה שהם יחזרו
למצרים אחר. לא נאמר גם שהם לא יחזרו בשלב הזה. כן?
זה נשאר פתוח.
זה נשאר פתוח. מה בקרה הזה? אני אומר, הטיעון המובה הוא טיעון בעל אופי דתי. מדוע זה כל כך קשה לתפוס את הרעיון של חירות פוליטית לאומה שלמה באותם הימים? כי זה דבר שלא קרה אף פעם. שאומה של עבדים תשתחרר. לא היה דבר כזה. מה? כן, כן. אבל אני אומר, המושג של שחרור, של חירות, לא קיים במחשבה המצרית. כן? הבאתי לאיזה דוגמה בפעם שעברה, מדוע מצרים היא, כבר באלול למדנו את זה, מדוע מצרים נקראת בית עבדים? כי המושג של חירות לא קיים בכלל שם. כולם עבדים. מי העבדים? קודם כל, העבדים. שתיים, האדונים, גם הם עבדים. הם עבדים למערכת. פרעו, גם כן עבד, הוא עבד של השיטה, עבד של האלים, והאלים עבדים. כי מה הם האלים המצרים? אלה הם כוחות הטבע המקבלים יחס דתי, אבל זה כוחות של טבע, והטבע בהגדרה לא משתנה. אם כן, המושג של חופש, של יציאה מן המערכת המוכרחת, לא יכול להיכנס בראש של מצרי קדום. כן. נושם.
שעמים קמו על עמים.
כן, כלומר, ודאי. בני חורין נגד בני חורין, כן, כלומר, אדונים עם אדונים יכולים להילחם, אבל שהעבדים ישתחררו, זה לא קיים.
אבל הם היו עבדים.
לא. הם מרדו, זה משהו אחר. זה לא עם של עבדים, זה עם משועבד, זה משהו אחר. הוא מעלה מס. אז יש מתחמות. לכן במשל בפרשת מקץ כתוב, ויהי מקץ שנתיים ימים, קרא נס, פרעו חלם, כן? ופרעו חולן, והנה עומד על היאור. אתם מבינים מה זה אומר בשביל מצרי לעמוד על היאור? מעל האל שלו. כן? יש פה משהו מוזר בפרעו הזה, זה פרעו לא רגיל. זה פרעו שבדרך כנראה להיות עברי. ואז הוא שואל את החרטומים שלו, רגע, אני חלמתי על פרות שמנות ואחר כך פרות רזות. ושיבולים שמנים, שיבולים דקים. יש לכם הסבר לזה? כולם מסתכלים, מסתכלים פה, שם, כל הכיוונים. אין לנו הסבר. חרטומי מצרים וחכמיה לא יודעים להסביר. זה אנשים חכמים, חרטומי מצרים. הם למדו באוניברסיטה של חרטום, והם אינם יודעים כיצד להסביר חלום פשוט ביותר. אגב, כל ילד קטן שמאמין שיש לחלום משמעות, תגידו לו, בהתחלה זה שמן ואחרי זה זה רזה. איך הוא מפרש? בהתחלה יש אוכל, אחרי זה אין, נכון? טוב, אז כולם באמת מגרדים את הראש ואת הזקן המצרי שלהם ולא יודעים מה לעשות. בסוף מביאים איזה צוציק מן הכלא, הוא אומר, זה שבהתחלה היה שמן ואחר כך רזה, זה אומר שבהתחלה יהיה מה לאכול ואחרי זה אין מה לאכול. פרו פותח עיניים ואת הפה ואומר, וואו, אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלת מצרים? זה מבין את הילדותיות שיש פה בדבר, זה משהו מדהים. כי האפשרות שהכלכלה של מצרים תישבר, זה מניח את זה שהיאור לא יתפקד. זאת אומרת שכוחות הטבע לא יהיו כוחות טבע. זאת מחשבה שלא קיימת, היא אתרודוקסית קוראים לזה. מחשבה בלתי אפשרית, לכן גם לא קיימת. לא, מצרים זה מקום שבו האקלים לא משתנה. זה בדיוק העניין. לעומת כל שאר הארצות האחרות, ההרריות, מה שאתה רוצה, שם יש שיטפונות, יש אש מן השמיים, כל מיני דברים כאלה. מצרים זה מקום קבוע, שום דבר לא משתנה, אפילו המשטר הפוליטי לא משתנה במשך אלפי שנים. כן? יש קביעות. ולכן, קל וחומר, זה שעם של עבדים יצא לחירות, זה בלתי אפשרי. מובן? ולכן, מה? לשיטה, לאידיאולוגיה המצרית. כן? לכן הוא לא מסוגל לצאת מן הרעיונות של השיטה המצרית. חוץ מאותו פרעה שהיה בימי יוסף, שהייתה לו כנראה רגישות לחלומות, בגלל שהיו בחצר שלו חולמים. היה שם שר המשקים. ומאיפה שר המשקים למד לחלום? הוא נדבק מהחיידק הזה על ידי העברי ההוא בכלא, שגם הוא חולה. כן? מה קשה? כן, אבל זה לא אסון טבע. הוא עולה בזמן קבוע ויורד בזמן קבוע, נכון? כן.
בקשר לשיקור הפוליטי של המסתאל,
כן.
הרי הקדוש ברוך הוא שמע את הצעקתם, האימה שהם כל כך סבלו.
נכון.
ובגלל זה הוא קודם כבר הייתה לשקר.
אמת? נו. זה נכון.
פה עוד לא היה גורם פוליטי בכלל.
כן, אבל מה הוא רוצה לתת להם, הקדוש ברוך הוא? רוצה לתת להם, זאת אומרת, שחרור פוליטי, עצמאות מדינית, נכון? כן, הדבר הזה המצרי איננו יכול לתפוס, ואכן באים אליו בטיעון דתי, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר.
הרב, כמה, זה כתוב, שלח את עמי כי יבדון, זה כתוב, כבדון את עם בדיער הזה, כבדון
את... כבדון את האלוהים על ההר הזה, נו?
כן, אז זה עניין במה שזה, עבודת השם, זה המטרה הסופית של יציאת...
לא, בשום פנים ואופן לא, ואנחנו נוכיח שזה גם לא נכון. אז זה כשנגיע לפרשת וערה, אנחנו נוכיח שזה לא נכון.
יעבדוני.
כן, אני יודע, אבל השאלה למי אומרים ויעבדוני? שלח את עמי ויעבדוני, מי אמר למי? מי אמר למי? משה לפרעה. מה הוא אומר לבני ישראל? באתי להחזיר אתכם לארץ ישראל. הטיעון הדתי לא מוזכר.
זה אמצעי לעבודת השם או זה הערך בעצמו?
אני צריך לבדוק את זה. אני אומר, כן, אבל אי אפשר להביא סתם פסוק, אנחנו נראה מה הפסוק הזה אומר ולמה הוא אמר. כן.
מה שיחוגו לי,
כן.
זה מהמילה חג, כאילו, או שזה שתי משמעות?
חג זה קורבן.
חובבו לי במדבר.
לא, 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 חג זה קורבן. חג זה קורבן, כן. כן.
אני בא לעבד ואומר לו, אני אשחרר אותך בשביל שיהיה לזה מישהו אחר. ברור שכמו שלא נגיד דבר כזה לבני ישראל, אני
אשחרר
אותם בשביל
שתכו
לעבוד את
הפעילות האלוקות, אבל
לא
אשחרר. אז אתה אומר שיש פה שקר כפול, זאת אומרת, גם לפרעה, גם לבני ישראל. נבדוק, נבדוק, בסדר? זה כשנגיע לפרשת וערה, אנחנו ניכנס לעובי הקורה. פה בינתיים אני בתגובות הראשונות של פרעה. אחרי זה אנחנו נראה לעומק הדברים. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. מה פה הטענה?
הם רוצים
מי זה? יפה, לכאורה אמרו לו מי זה? אלוהי ישראל. הוא אמר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל. מה אתה שואל מי זה? ברור שאתה יודע מי זה, זה אלוהי ישראל. מה? אז ילזו, מי השם? מי השם? אכפת לי. אז אם ככה, הם לא צריכים לענות לו מה שמענו בהמשך, ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו.
לא, אבל אלוהי העברים מכיר מה
אמרה. זאת אומרת הוא מסביר לו, זאת אומרת שהשאלה היא לא שאלה של זלזול, אלא שאלה אמיתית, מי השם אשר ישמע בקולו. עכשיו, לא, אתם לראשונה אומרים שיש אל ששלח אנשים בשליחותו, דבר שלא היה מעולם. כלומר, אלוהות המנהלת את העולם בצורה כללית, בהשגחה כוללת, זה אני מכיר. אבל מי השם אשר ישמע מקולו, כלומר שהאלוה גם מדבר, זה לא שמעתי אף פעם. לכן אני רוצה שתגידו לי מי זה. כי אם אתם אומרים שהוא מדבר ושולח שליחים להוציא ממצרים, סימן שהוא גם אישיות. אז הוא כבר לא משהו, אלא הוא מישהו. כן, הזוהר אומר שפרעו ידע את שם אלוהים. מאיפה הוא ידע? הייתה מסורת, מה שיוסף היה במצרים, יוסף כל הזמן משתמש בביטוי הזה אלוהים, אלוהים יענה את שלום פרעו, לכן אין קושי לפרעו לקבל את המושג הזה. אבל המושג של השם, י' כ' כ', לראשונה הוא שומע על זה, הוא רוצה לדעת מי זה בעל הרצון הזה השולח גם שליחים ומתערב בהיסטוריה. בבקשה. לא, אבל זאת מסורת מצרית, במצרים שמעו על המושג הזה. כן, ברור. ולכן ויאמר פרעה, מי אשר אשר ישמע בקולו? כלומר, השאלות הטובות ביותר על הקדוש ברוך הוא הם, בכלל כל השאלות מסתכמות תמיד בשתי שאלות, מי ומה. ובתורה מצאנו את שתי השאלות האלה אצל רשעים, מי השם אשר ישמע בקולו, מה העבודה הזאת לכם, הרשע של ההגדה. כן, אבל אלה הן השאלות האמיתיות היחידות שיש לשאול, מי ומה. למה? כי אמרו לו, אבל הוא רוצה לדעת מי זה. זאת אומרת, אתה מדבר פה על בעל רצון, אז מי? כן, הייתי אומר ככה, הפילוסוף, כשנשאל אותו מה זה אלוהים, הוא יגיד לך מה זה. אבל מי זה, הוא לא יודע שבכלל המושג הזה אפשרי. ואני הייתי אומר יותר מזה, המחשבה האנושית אינה נוטה לייחס לאינסוף ברוך הוא אישיות. הוא רוצה לדעת מה זה. כלומר, אתם מדברים עכשיו על, אתם מכניסים פה למחשבה האנושית מושג שעד עכשיו לא היה קיים.
אז הוא שואל על המושג, לא על בעצם לי
זה. זאת אומרת, המושג מניח שיש פה אישיות, שיש פה מישהו. יש פה מישהו, זה דבר שהפילוסופים לא שמעו עליו. כן? האל המופשט, לא שמענו שהוא מדבר. ואתם אומרים שהוא מדבר, אז מי זה? כן, זה, לכן, הייתי אומר ככה, האלוה של הפילוסופים יודע להגיד הרבה מילים, אבל יש מילה אחת שהוא לא יודע לומר, אני. כי הוא לא מישהו. ודווקא אלוהי ישראל מופיע בתור בעל רצון, בתור מישהו. שואל פרעה, מי? שאלה מצוינת.
אולי מאחורי זה יש איזשהו אנוש או משהו?
לא, או אישיות, לא דווקא אנוש, אישיות. עכשיו, צריך להבין, פרעה צודק. פרעה הוא בעל אחריות אדירה מבחינה תרבותית. הוא הרי עומד בראש התרבות הגדולה ביותר בכדור הארץ באותם הימים. כלומר, הוא מוביל את האנושות. אז אומרים לו, תשמע, זה מה שעוד לא אמרו לו את זה, אבל באיזשהו שלב יגידו לו את זה. אתה יודע, פרעה, אנחנו באים להגיד לך שאתה צריך לוותר על שלטונך, על האומה הישראלית, אבל לא רק זה. כדי שהאומה הזאת תהיה מובילת ההיסטוריה ולא אתה. זאת אומרת, אם הוא באמת אדם אחראי, מבחינה מוסרית אסור לו להסכים לדבר כזה. אלא אם כן, ישכנעו אותו שזה באמת צודק. אז הוא צריך שכנוע. תראו, אני רוצה...
זה חינוך מחדש.
כן, כן, חינוך מחדש. הוא צריך שיבחירו לו. תראו בפרק ד' פסוק כ"ב. ואמרת אל פרעו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. עכשיו, מי שלמד חיבור לבגרות צריך להגיד לי פה איפה הנושא, איפה הנשוא, איפה המוסר במשפט שצריך להגיד לפרעו. ואמרת אליו, בני בכורי ישראל. וכה אמר השם, בני בכורי ישראל. איפה במשפט, בני בכורי ישראל, איפה הנושא, איפה הנשוא? יש פה רק נושא. זה משפט? אפס בחיבור. נכון? אני לא מאמין שאין פה נשוא. אלא, צריך לקרוא את זה ככה. בני בכורי זה ישראל ולא אתה. כן? כלומר, יש לנו בתנ"ך שלוש אומות שטוענות לתואר בכור. בכור של, בכור של ההיסטוריה. מוביל ההיסטוריה. שלוש אומות יש כאלה. האחת, ישראל, בני בכורי ישראל. האומה השנייה, מה? לא, ישמעאלים לא טענים לבכורה. עמלק, ראשית גויים עמלק. כן? המושג ראשית מופיע ביחס לעם ישראל, נקרא ראשית תבואתו, ביחס לעמלק, ראשית גויים עמלק, וביחס למצרים, ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בהעולה חם. תהילים עין ח'. בסדר? ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בהעולה חם. זאת אומרת, יש פה אומה שבמידה רבה של צדק רואה את עצמה כבכור, כמי שקובע את הקריטריונים של כל התרבות האנושית. היא נקודת הייחוס. אז כשאומרים לפרעה מלך מצרים, אתה צריך לפנות את מקומך בתור מוביל ההיסטוריה עבור אומה של עבדים מזופתים, התגובה הראשונה שלו צריכה להיות לא. ואם הוא נדיב, לתת מקום לשכנוע. אני מוכן, אומר פרעה, אבל בתנאי אחד, שתוכיחו שזה אמת. בסדר? כן. הוודאי שיש לו מוטיבציה טובה. פרעו, ארבע אותיות, צלע מקובלי, זה חילופי אותיות, בחילופי אותיות של שם הוויה, זה אחת מהגילויים שבקליפה. כן. נכון, ומי אמר שהרע זה כל כך רע, ואהבת לרעך? לא? כתוב. אתה רע צריך להיות? בסדר. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. בסדר, אבל הוא מגלה משהו בתוכנית האלוהית. אנחנו קוראים לזה רע בגלל שאנחנו מודעים לערך של החופש, ואנחנו יודעים שהתרבות המצרית היא הניגוד המוחלט לחירות, לכן אנחנו אומרים שזה רע. אבל הוא לא יודע שזה רע, צריך שיוכיחו לו. ולכן פרעה בא באמת לשם שמיים, נומח, אפשר להגיד את זה, כן? הוא אומר, בסדר, רק תסבירו לי מי זה. בבקשה. לא, זה לא נדיבות, הוא רוצה היגיון. זה אכזרי בזה שהכל משועבד לחוקיות ברזל. אבל אם יש היגיון, פרעה השתכנע. אנחנו נראה גם בהמשך הדברים איך שפרעה השתכנע באמת. כן? לא ידעתי. לא, אני לא יודע על מה אתם, כלומר, אתם מדברים פה על מי, על אלוה ששולח אנשים בשליחות ולוקח אחריות על עם להוציאו. זה דבר חדש, אז אני לא יודע מי זה, לא ידעתי את השם. לכן גם את ישראל לא שלח. אם אני אדע מי השם, אני אשלח. אבל בינתיים אני לא יודע. תסבירו לי מי זה. כן. ויחזק השם את לב פרעה. כן, וחיזקתי את לב פרעה. אז מסביר הזוהר, מה זאת אומרת חיזקתי את ליבו? שזה יקשה לו להבין. זה בדיוק מה שאני מסביר. דבר, כוונה שדבר חזק עליי, כוונה שקשה לי להבין אותו. אז ויחזק השם, י' כ' ו' כ', זה קשה לפרעה להבין. כן, זה הכוונה. כן. פסוק ג' ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו. מה השתנה כאן? זה כבר לא אלוהי ישראל, זה אלוהי העברים. מה זה עברים? האבות, מי עוד? הוא לא שמע על האבות. אברהם, יצחק ויעקב, השמות האלה הוא לא דווקא יודע. אבל העברים, העברים בימי קדם, זה בני עבר. בני עבר שיושבים בעבר הפרק. כן? בין הפרק לבין מצרים.
אברהם הוא לא יודע, אברהם היה
במצרים. שני כמה מאות שנים. יכול להיות שהוא שמע על זה. אבל הוא לא אומר לו, אברהם, יצחק ויעקב, השם הזה אף פעם לא בא בפיו של משה כשהוא מדבר עם פרו. הוא מדבר על העברים. העברים, מה שלמדנו בספר בראשית, היו אומה של נוודים, כן? בני בניו של העבר, עבר הקדמון, היו בדרך כלל אנשים דפוקים שהתהלכו בין העמים, כלומר, ללא מעמד. זאת אומרת, כאן נאמר פה משהו מעניין, דע לך שלעברים יש אלוה. כלומר, אלה שמחוץ לסדר, יש להם אלוה. זה כאילו שנאמר, אלוהי הצוענים, במושגים של ימינו. כן? או אלוהי המשוטטים ברחובות. אז גם משהו כזה, אלוהי העברים נקרא עלינו. עכשיו, כן. כן. עכשיו, יש, אתם זוכרים, בספר בראשית, בפרשת ויצא, יקרה משהו דומה. כשיעקב אבינו יוצא לחרן, והוא פוגש שמה את הרועים. ואז מתחיל הדיאלוג בין ישראל לבין אומות העולם. ואז הוא שואל אותם, אחי. זאת אומרת, מה זה אחי? בא יעקב אל אומות העולם, אומר, באתי אליכם כדי לחפש את האחווה. ומה יסוד האחווה? שכולנו נברנו על ידי אותו אלוה. לכן אומר, מאין אתם? אתם נבראתם, יש מאין. ומה הייתה תגובתה? ויאמרו, מחרן אנחנו. זאת אומרת, זה לא כמו שאתה אומר, זאת הפילוסופיה הדתית שלך, אתה המצאת שמאין אנחנו. מצד האמת, אנחנו באים מחרון הפו של עולם. אנחנו באים מעולם שכל כולו הכרחיות טבעית, דטרמיניזם בלעז. אז מה עושים כשיש תגובה כזאת? ויאמר, הידעתם את לבן בן נחור? כלומר, האם שמעתם על המשפחה של אברהם אבינו? כלומר, האם המסורת התנכית נמצאת אצלכם באיזושהי ספרייה? ויאמרו, ידענו. ידענו, יפה. אז כלומר, אמנם אתם לא מסכימים עם השיטה הזאת, אבל אתם שמעתם על זה. ויאמר, השלום לו? ויאמרו שלום. כלומר, האם המסר העולה ממה שאתם מכירים בתור מסורת תנכית, זה מסר של שלום? כן, זה שלום. אז אם ככה אפשר להמשיך. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. אותו דבר יש כאן. יש בהתחלה ניסיון ישיר להסביר לפרעה במה מדובר. אלוהי ישראל, לא מבין על מה אתם מדברים. טוב, אז אלוהי העברים. כלומר, אנחנו חוזרים למשפחה של אברהם אבינו. אם אתה שמעת על המשפחה של אברהם אבינו, אז יש לנו מה להמשיך לדבר איתך. ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לשם אלוהינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. מה? כן, כי אתה לא שותף לזה, אבל אתה צריך לדעת על מה מדובר. כן, כלומר, זה כבר לא פקודה אליך, כי נגיד זה אתה לא מבין, אבל כדי שאנחנו לא ניפגע, תודה, תשלח אותנו.
גם את יוסף הם מציגים אותו כעברי.
כן, כן, ודאי. אתה מבין את ההבדל. בהתחלה הם אומרים, זה פקודה של אלוהי ישראל אליך. הוא אומר, אלוהי ישראל לא רוצה לשמוע על זה. טוב, אז הוא אומר, כן, אבל אם אנחנו לא נלך, הוא יפגע בנו. אז זה אינטרסים שלך כבר, כן? אנחנו עבדים שלך, אז אנחנו צריכים שלא ניפגע. אז תשלח אותנו אל המדבר, כשכאן יש תוספת חדשה, דרך שלושת ימים, כן?
נראה לי שכבר יפגע בנו, כמובן
כן, זה הכוונה, זה ברור. רש"י מביא שזה כאילו לשון כבוד, אבל לא חייבים להבין את זה ככה. כן, כבוד כלפי המלכות, שלא להגיד שיפגעו בפרעה, אבל אפשר גם להבין את זה כפשוטו, כן, שזה אינטרס של פרעה. לא, כי זה עבדים שלו, מה זה כוח העבודה שלו, ילך לאיבוד. כן, אבל יש פה תוספת, דרך שלושת ימים. מה זה שלושת ימים? בכל מקום בתנ"ך שבו מופיע שלושת ימים, כמעט בכל מקום, זה כדי לציין את ההפרש בין ישראל לעמים. למשל, יש הלכה, כשאדם עושה ברית מילה, אסור לו לפי ההלכה לצאת לדרך במשך שלושה ימים. למה? זה מסוכן. זה המחיר שאנחנו משלמים בגלל שאנחנו נימולים. כלומר, כל העולם כולו מתקדם, ואנחנו מתעכבים שלושה ימים. יש איזה מין נכות שאנחנו גוזרים על עצמנו בברית המילה, של, של איזה פיגור אחרי הקצב של התקדמות העולם. אנחנו מפגרים בשלושה ימים. אז שלושה ימים מבדילים בין ישראל לעמים. למשל, במעמד הר סיני, כשאנחנו עומדים לקבל את התורה ולא אומות העולם, היו נכונים בשלושת ימים. אין? או למשל, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. אין? כל פעם שיש שלושה ימים, זה מציין את ההפרש בין ישראל לעמים. כן.
אם הוא שמעת,
אבל כדרך שלושת ימים, הוא מבקש ליצור הפרש בין ישראל למצרים. זה בעצם מה שהוא אומר. דרך שלושת הימים, זה בעצם אומר הכל. יהיו שלושה ימים, אז אנחנו כבר נהיה היסטוריה שונה משלך. שלושה ימים יפרידו בינינו לבינך.
דרך, כאילו, כמו
שעשה אברהם אבינו, כן, ודאי, גם הוא יצא לדרך. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. יש פה הערה, לא תמיד זה ברור, אבל לפעמים המלך הזה נקרא פרעה, לפעמים הוא נקרא מלך מצרים. אפשר להניח שזה לא בטוח אותו אחד. אולי יש פה שניים. אחד שהוא פרעה, עם התואר פרעה, ואחד שהוא מלך מצרים, שמושל פוליטית. כן? כי תראו, פרעה פה מגיב בסגנון של התייחסות לאלים. הוא דמות דתית, כמו, אני יודע, קיסר יפן. כן? יש לו דין וחשבון עם האלים. אבל מלך מצרים הוא אישיות פרגמטית. הוא מדבר על האדמיניסטרציה של מצרים. והיום אומר, מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו אותם?
אז זה אתם באישיות
או שזה פן אחר באישיות שלו. אבל היו מצבים במצרים העתיקה שלפעמים היו שני מושלים. ולכן אני אומר את זה בזהירות, צריך לברר מי הפרעו הזה, וייתכן שהיו פה שניים. כן? אם לא, אז נגיד שזה שני פנים באישיות שלו, כשהוא מלך מצרים הוא ככה, כשהוא פרעו הוא ככה. יכול להיות שזה באותו מעמד. באותו מעמד היו שני, יכול להיות. ויאמר פרעה, הן רבים עתם הארץ והשבטם אותם מסבלותם. ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו לתת תבן וכו' וכו'. כן? ואז מתחיל להיות הרבה יותר קשה. ודווקא אותה גאולה שהתחילה בתרועות ניצחון ובחצוצרות בסוף פרק ד', אותה גאולה מתבררת כקשה יותר. עכשיו אתם זוכרים את... מה? טוב, אז תתרצו, כל דבר אני צריך לעשות. זה שיעורי בית. צריך לבדוק. טוב, בסדר, אז יש לך שיעורי בית. אמרתי לך, אני לא רוצה לתרץ כל דבר. בסדר? עכשיו, זה גם לא כך עקרוני. עכשיו, התוצאה היא שאחרי האמון שהיה במשה, עכשיו יש חוסר אמון במשה. עד כדי כך שיש טענות נגדו. פרק ה' פסוק כף, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את דרכנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל י' כבבקה ויאמר אדוני. מה עושה פה משה? הוא משנה את השם של הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו משה מדבר אל הקדוש ברוך הוא בתור השם, י' כ' ו' כ'. ובעקבות הקושי בגאולה הוא משנה את שמו של הקדוש ברוך הוא וקורא לו בשם אדנות, בשם אדון. מה ההבדל? שם הוויה זה מידת הרחמים. שם אדנות זה מידת הדין. כן, דינה דמלכותה דינה. דינה אותיות דלת י' נ' א'. זה אותם אותיות כמו א' דלת נ' י'. כלומר, מה הבעיה של, של משה? הוא אומר, אתה אמרת לי בסנה, שכששאלתי אותך מה שמך, אמרת לי י' כ' ו' כ'. מה הייתה השאלה, מה שמך? מהי המידה שבה אתה תגאל? ואמרת לי י' כ' ו' כ'. אז הבנתי שהגאולה תהיה במידת הרחמים. ועכשיו אני רואה שזה הולך במידת הדין. אז זה לא מה שאמרת לי. אם היית אומר לי ששמך אדנות או אלוהים, בסדר, הייתי מקבל, לא הייתי בא בטענות. אבל אתה אמרת לי שזה יהיה קל, שזה יהיה קל. לא יכול להיות. כן? למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, שהוא יודקה ובקה, הרא לעם הזה, ואצלו יפלזה את עמך. ובין את הייאוש של משה, הוא כבר מתחיל לחשוב על אוגנדה. ויאמר השם אל משה, עתה תראה אשר יעשה לפרעה. מה זה עתה? דווקא מתוך המצב הזה תבוא גאולה. אז לא הבנת איך מידת הרחמים פועלת. כלומר, משה מבין שכשיש רחמים זה רק רחמים, כשיש דין זה רק דין. הוא צריך לקבל שיעור בתיאולוגיה. כן? כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם. ויאמר, עכשיו תראו את ההסבר פשוט. וידבר אלוהים אל משה. אז מי מדבר עכשיו? מידת הדין. ויאמר אליו, אני השם. חשבת שזה או זה או זה. לא הבנת את המטרה של יציאת מצרים. המטרה של יציאת מצרים זה לגלות את איחוד המידות. שהשם הוא בעצמו אלוהים ושאלוהים הוא בעצמו השם. לכן היה צריך שגאולה של מידת רחמים תעבור דרך מצבים הנראים כמידת דין. ויאמר אלוהים, אני השם. כן.
אין שלמות מידת רחמים, זה לא שילוב של שתיהם בעצם.
זאת אומרת, רחמים שאין בהם דין, זה לא רחמים אמיתיים. יפה מאוד.
מה? כאילו חוכמה ותבונה וחדה.
למשל, כן? זאת אומרת, איחוד המידות. זה אברהם, ולכן אומר, ויראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. מה הוא רוצה להגיד לזה? נראיתי אל מידת החסד ומידת הדין ואל מידת הרחמים. אז מה זה רחמים אמיתיים? שזה חיבור של החסד והדין. אז לא הבנת את זה? זה מה שהוא אומר לו. לכן רשי כאן מביא שכאילו דיבר איתו קשות, שהם לא שאלו שאלות ואתה כן שואל שאלות. כן? אז מה, אסור לשאול שאלות כבר? כן? אבל הוא לא יראו אחרי מידותיי, אומר רשי. זאת אומרת, לא הייתה להם בעיה של הבנת מידותיי. הם הבינו את איחוד המידות. רגע, רגע. זה לא נכון שהם לא הכירו את שם השם, זה גם לא כתוב מה שאמרת. אמרת ששמי השם לא הודעתי להם. לא נודעתי. אז יש פה בעיה בדקדוק. אז כבר אי אפשר להבין את הפסוק הזה. בסדר? כן.
זה גם נשמע כאילו שאל אותו לראשונה על הסנה.
כן.
הסנה הבוער. נו. אם זה במידת החסד, אז אני מוכן. אם לא, אז לא. הוא נותן לו איזה מתנאי או משהו כזה.
לא, הוא לא אמר לו שהוא מוכן או לא. הוא רוצה לדעת. אתה שולח אותי. הוא רוצה לדעת מהי המידה שלך שתשמש כאן. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק ויעקב. והוא חשב רק רחמים. אז הוא לא הבין. לכן פה צריך תיקון. עכשיו, מכאן ואילך יש לנו יריעה שלמה, רחבה מאוד, של הבנת הגאולה. יש פה בכל הפרק הזה, פרק זין, זה פרק וב, יש קושי גדול. הרבה מאוד שאלות שמשה כבר שאל, כאילו כאן נשאלות לראשונה. הרבה תשובות שהקדוש ברוך הוא כבר נתן בסנה, כאילו ניתנות כאן לראשונה. כן? אנחנו נראה, למשל, משה אומר, איך ישמע עיני פרעה? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אהרון יהיה איתך. אבל כבר אמרת את זה מראש. כן? או למשל, איך קוראים לך? בסנה הקדוש ברוך הוא אמר, לא קוראים לי השם. גם פה הקדוש ברוך הוא אומר, לא קוראים לי השם. נו, אז מה אומרים השוטים באוניברסיטה? יש פה שתי גרסאות, שני סיפורים, חוברו ביחד עם סלוטייפ, והעורך לא שם לב. שיש פה סתירה פנימית בסיפור. טוב, הייתי מקבל את זה אם זה היה קורה פעם אחת בתנך. אבל יש בעיה אחת, שלכל עורך התנך הפרשיות הן כפולות. כל סיפור חשוב בתורה, תמצאו אותו בשתי גרסאות. זאת אומרת שכל פעם מדובר במישור אחר, או רחמים ודין, או בסיטואציה אחת, סיטואציה אחרת. משה בסנה הוא לא משה במצרים. לכן אותה נבואה צריכה לחזור עם אותן השאלות. כלומר, כשמשה שואל שאלה והקדוש ברוך הוא עונה, השאלה והתשובה הם חלק מן הנבואה עצמה. כלומר, הדיאלוג הוא חלק מן הנבואה.
אפשר לראות את זה גם היום? והם ישראל את הדברים האלה?
איזה דברים?
אנחנו בכל זאת, אנחנו העם שלו והוא מרחם עלינו, אבל בכל זאת אנחנו גם סופגים מכות.
נכון, 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 ודאי. הרי בשביל הכל זה נכתב, תגיד לי. כדי שנדע איך להיגאל בימינו, נכון? הלכות גאולה נכתבות כאן. כן. זה לא אותו אדם, הוא עבר מעבר כאן. לפני כן הוא היה משוטט אחרי המדייניות. כאן הוא פתאום גילה את עם ישראל. אז הוא צריך עכשיו ללמוד מחדש מיהו אלוהי ישראל, אחרי שהוא עצמו מרגיש שייך לעם ישראל. ולכן גם בפרשת שמות לא מובא האילן יוחסין של משה שונה מאילן היוחסין בפרשתנו. בפרשת שמות אילן היוחסין של משה זה וילך איש מבית לוי, לא יודעים את השם שלו, ויקח את בת לוי, לא יודעים את השם שלה, ותהר האישה ותלד בן, ולא יודעים את השם שלו. אתה יודע? הדבר היחיד שיודעים עליו זה השם המצרי שלו, משה. כן? כלומר, לא רוצים להגיד לנו איך הוא מתייחס לעם ישראל, כי שם הוא פועל כמצרי, כזר. ואילו בפרשת וערה, אחרי שהוא הסכים להתחבר אל האומה הישראלית ולקשור את גורלו בגורלה, אז פתאום מתחילים להגיד לנו שהוא הבן של עמרם ויוחבד, ושעמרם הוא הבן של יצהר, של קהת, ושהוא האח של אהרון ושל מרים וכו'. מתחילים לספר לנו איך הוא משתבץ מבחינת המשפחה שלו בגורל הישראלי. אז זה לא אותו אחד, אז אופי הנבואה גם משתנה. לכן אותן השאלות שנשאלו בסנה צריכות להישאל מחדש במצרים בסגנון אחר.
למה השם העברי שלו לא מתגלה?
יש סיבות, רק כי עד סוף התורה זה עוד לא ברור בדיוק מיהו. כן? לא, אנחנו לא כל דבר בסדר, אם כן, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וכאן יש צורך להסביר למשה הכל, מהי הסיבה של יציאת מצרים. עכשיו, אז כאן את הפרק הזה אנחנו לא נלמד כולו עכשיו, רק איזה הערה אחת על פסוק ג' וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם, זקף גדול, זקף קטון, לא נודעתי להם. עכשיו תראו את רש"י, תראו את רש"י. וערה, מה מפרש רש"י? אל האבות. כל הכבוד לרש"י, אמר דבר עמוק מאוד, נכון? הוא כותב מה שכתוב בתורה. מה כתוב בפסוק? וערה אל אברהם וליצחק וליעקב. אז רש"י חושב שאולי שכחתי את מה שלמדתי בבראשית, ולכן הוא אומר לי, אתה יודע מי זה אברהם, יצחק ויעקב? זה האבות. מה? מה לא? אז זה לא מה שהוא התכוון, אתה אומר. כן, אתה אומר, אבל כתוב ככה. אלא רש"י בא לענות על קושי. כשרש"י אומר מילה פשוטה, זה בגלל שיש קושיה במילה עצמה. המילה וערה היא קשה. מה קשה בוערה? מה? זאת אומרת שהשם נראה, נכון? מה זה סותר? איזה פסוק ידוע לכם זה סותר? לא יראני האדם וחי. אז איך וערה? זה סותר, וערה. הרי לא יראני האדם וחי. כן. זה בדיוק הקושי. הרי איפה זה קרה הדבר הזה? וירא אל אברהם. זה קרה בוירא השם, וירא אליו השם ואלוני ממרא. אבל שם לא כל כך קשה, כי לא כתוב שהוא נראה אל אברהם, כתוב שהוא נראה אליו. כן? לא, זה לא אותו דבר. כן? מה? אבל כתוב וירא. וזה סותר במפורש את לשון המקרא בפרשת כי תשא, שלא יראני האדם. אז לכן רש"י אומר כאן וערה אל האבות. למה הם זכו למדרגה של וערה?
מפני שהם היו אבות. וזה עונה על הכל. למה? כי מה פירוש להיות אב? אה? לא שומע. כן, וסימני לאב לפרעה. אבל כשאני אומר שמישהו הוא האב של מישהו, אז מי העיקר, מי התפל? האב הוא התפל, כי אתה אומר שהוא האב של, נכון? הוא האב של מישהו. זאת אומרת, להיות אב, פירוש הדבר, להסכים לחיות עבור משהו שיתקיים לא בי, אלא בבניי. כלומר, זה לא חיים. זה נקרא לוותר על החיים. ולכן, לא יראני האדם בתנאי אחד, אם הוא חי. אבל האבות לא היו חיים. הם הסכימו להיות אבות ולא בנים. זה הזכות של האבות. מגיעים מושג הזה, זכות אבות. מהי זכותם של האבות? שהם הסכימו להיות אבות ולא בנים. זאת אומרת שהם חיים למען הגשמה היסטורית שלא תתגשם בהם, אלא בדור אחר. לכן יכולתי להיראות עליהם, כיוון שהם לא עברו על לא יראני האדם וחי. לכן אומר רש"י, ויראה, למה? אל האבות. כן.
הרב, אתה רוצה להגיד שהם
הגיעו
למדרגת
הגבוהה
של משה?
הם זכו למה שמשה לא זוכה, כי משה הוא מן הבנים, מבחינת מה?
אבל אמרנו שמשה נביא הנביאים וכו' וכו', איך הם יכולים לעלות מעל למשה?
כן, אז התשובה, באל שדאי. מה זאת אומרת אל שדאי? מי שמבטיח הבטחות. איזה הבטחות? הבטחות הזרע. אבל הבטחות. זאת אומרת, זה לא קיום, זה לא הראות הווית, זה רק בעולם הבא. אבל זה הראות בבחינת עתיד, זה אפשרי, באל שדאי, אם אתה אבות. בעצם להיות אבות זה להיות עבד לאל שדאי, כי אל שדאי הוא מי שנותן הבטחות.
רק בעולם הבא?
מה?
זה הבטחה רק בעולם הבא?
לא, הבטחה לדור הבא. אל שדאי, כן, מה זה? אני אל שדאי פרי ורווה, גול וכל גויים יצאו ממך. ויאמר השם אל אברהם, אני אל שדי יתהלך לפני ויתמים ותנה בריתי בני ובניך ובן זרעך אחריך. זאת אומרת, כל מקום שיש בו אל שדי, פירוש הדבר שיש איזו הבטחה לעתיד של הזרע. לכן השם יכול להיראות אל האבות כיוון שמכירים אותו באל שדי. תראו מה שאומר רש"י. לא, למה עולם הבא? מה?
הרב אמר שהיראות
הזאת זה בעולם הבא. היראות של השם זה בעולם הבא, אבל היראות השם בבחינת אל שדאי זה בעולם הזה. ברור? לכן תראו מה שרש"י אומר, באל שדאי הבטחתים הבטחות, ובכולם אמרתי להם אני אל שדאי. בסדר? מה? מה?
למה גם משה לא זוכה למה שהבנים זוכים? הוא לא זוכה
להיכנס לארץ ישראל. משה הוא קצת אב וקצת בן. אנחנו נלמד את זה בפרשת כי תישא. כן.
ישעיהו הנביא ראה את השם.
זה קושיה שהקשה עליו מנשה מלך יהודה. כן? בגמרא כתוב שמנשה מלך יהודה שאל את ישעיהו. שאל את ישעיהו, איך אתה אמרת ויראה את השם, והלא משה רבך אמר לא יראני האדם וחי. נכון? זו שאלה ששאל מנשה את ישעיהו מלך יהודה. כן. טוב.